ערב טוב, פרשת השבוע, פרשת תצווה. הרבה דברים נאמרים על הפרשה הזאת, אבל אחד הדברים המפתיעים והמדהימים של הפרשה הזאת, שהיא בעצם כולה מדברת על משה רבינו, ואתה וכו', אבל שמו של משה רבינו לא מוזכר. אפילו פעם אחת אין מוזכר שמו של משה רבינו. כולנו יודעים הסיבה, ואם אנחנו לא יודעים אז אני אזכיר אותה שוב. למה באמת לא נזכר שמו של משה רבינו בפרשה? מכיוון שבחטא העגל הקדוש ברוך הוא בא ורצה להשמיד את עם ישראל, ואמר לו משה רבינו, אם אתה משמיד את עם ישראל, מכן אינה מספרך אשר כתבת. וקללת צדיק אפילו על תנאי מתקיימת. זאת אומרת, גם צדיק, גם אם לא קרה מה שקרה, הוא אמר מתקיים. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני לא אמחוק אותך מכל הספר, על פרשה אחת אני אמחוק אותך. למה דווקא פרשה זו ולא פרשה אחרת? מכיוון שפרשה זו, לפי הסדר שאנחנו היום קוראים את התורה, שזה פעם, גורמים אותה כל שנה, זה תמיד נופל בזמן של זין באדר, שזה יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו. ומה ענו אז מה? מה זה בא לחדש לנו? זה בא לחדש לנו נקודה מאוד חשובה. כי אנחנו מסתכלים על הדתות האחרות, כל הפולחנים שלהם והמסיבות שלהם והימים הקדושים שלהם מסתובבים מסביב לנביא, לא מסביב לבורא, לא מסביב לקדוש ברוך הוא, אלא מסביב לנביא. אם זה אצל הנוצרים, זה מתי הוא נולד, איפה הוא הלך, מתי הוא מת, מה הוא עשה, ולא כל כך מתייחסים תכלס לקדוש ברוך הוא. אבל אצלנו המצב הוא שונה. אצלנו הנביא גדול ככל שיהיה, בסוף היום הוא בן אדם כמו כולם. ואנחנו, כל האירועים שלנו קשורים לקדוש ברוך הוא, ולא לשום נביא ולשום אחד אחר. לכן, דווקא באותו שבוע שחל יום הולדתו של משה רבינו, הוא לא מוזכר בכלל. הוא אפילו לא מוזכר כדי לבוא ולהראות לנו, ללמד אותנו, שמה שחשוב זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וגם נביא כמו משה, שלא קם בישראל כמשה עוד, פה אל פה אדבר בו, זה במראה ולא בחידות. זאת אומרת, אין שום יצור אנושי שהגיע לדרגה כל כך גבוהה כמו משה רבינו. ולמרות כל זה, אנחנו לא עושים פולחן מסביבו, ולא סוגדים לו, אלא רק לקדוש ברוך הוא. ולכן אפילו מראה לנו התורה, שדווקא בשבוע שבו חל יום הולדתו, אנחנו לא מזכירים אותו אפילו. מעבר לזה, ישנה כאן עוד שאלה מאוד חשובה. כתוב, ואתה תצווה, ועוד כמה מקום נופיע, ואתה, אבל ואתה מיותר. אז נכון, אני לא רוצה להגיד את שמו של משה רבנו, אבל בכלל לא צריך להגיד ואתה. מכיוון, ואתה תצווה, אני יכול להגיד, צו. ואמרתי את זה. וזה ברור שזה משה רבנו, בלי שאני אגיד ואתה. זאת אומרת, המילה ואתה מיותרת. אבל אין דבר כזה מיותר בתורה. זאת אומרת, אם התורה השתמשה במילה, כנראה שיש סיבה. הסיבה היא מאוד מעניינת, יש הרבה סיבות. אומרים שבכל אחד ואחד יש גרעין של משה רבנו. אבל אולי הסיבה שמדברת אלינו יותר מכל היא העובדה הפשוטה, שבעצם התורה פונה אלינו. זאת אומרת, ואתה ואת ואתה ואתה. זאת אומרת, התורה לא פונה למשה רבנו, לכן שמו לא מוזכר. כי משה רבנו זה סמל, משה רבנו זה משהו אידיאל שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אבל התכלס זה אני ואת וכל אחד ואחד מאיתנו. הוא צריך לעשות את הדברים, ולא מישהו אחר. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, מה אני קטן, מה אני... אין, ואתה, בדיוק כמו שמשה, אתה כמו משה רבנו. כל יהודי ויהודי יש לו כוחות עצומים. וכל יהודי ויהודי צריך לנצל את הפוטנציאל האישי שלו. זה כמו שאמרנו לא פעם ולא פעמיים. אין שום אפשרות שבן אדם אחד יקיים את כל התורה כולה. למה? כל אחד יש לו תפקיד שלו. ויש כהן, יש לוי זה. גם הכהן דרך אגב. טוב, אני לא רוצה יותר כהן. לא רוצה, לא בא לי, ראי, מספיק. מה? בוא תחליף אותי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני אגיד לצביקה מחר, שמה הרצה, שמה, עזוב אותך, מספיק אתה כהן. בוא, אני רוצה להיות כהן במקומך. אני רוצה גם לברך את עם ישראל. מה יש, מה? אני לא יכול לעשות ככה ולברך, אני גם יכול. אז מה?
אני ראיתי, כתוב שאם רוצים לעלות מישהו, והוא אומר שהוא כהן, הוא לא כהן, מראים לו אדום.
כן, אבל זה בגלל שהוא אומר שהוא כהן. הוא לא בא ואומר, אני ישראל שרוצה להיות כהן. אין דבר כזה, אין חיה כזו. מי שישראל הוא ישראל, מי שכהן הוא כהן, מי שלוי לוי. זאת אומרת שבעצם גם כהן לא יכול לעשות פדיון הבן. למה? כי הוא לא יכול, נקודה. וכאן חשוב להבין, זה אותו דבר זה בכל תחומי החיים. זה גם בעניין של גבר ואישה, כל הדברים האלה. כל אחד חושב תפקיד שלו. אין, השוויון ביהדות הוא לא מתבטא בזה שכולם עושים אותו דבר. תראו לעצמכם, יש לנו את המשכן, כן? מדברים על המשכן. תראו לכם, כולם היו רוצים להביא את הקרשים למשכן. נו, היו בונים משכן ככה? כולם מביאים קרשים, רק קרשים. לא יריעות עיזים, לא שום דבר, לא זהב, רק קרשים. מה אני רוצה להביא קרשים? בא לי. וגם אני וגם אני וגם אני וגם אני. אפשר לבנות משכן? לא. כל אחד צריך לעשות את החלק שלו. וככה זה בנוי. ואחרת זה לא יעבוד. כשאנחנו מדברים על בניית משכן, אז נתקע לנו כאן פתאום שמן זית זך קטית למאור. מה אני מדבר כאן על המאור אם עוד לא גמרתי את עבודת המקדש בכלל? הרי עוד אין מקדש, עוד אין משכן, עוד לא הלבשתי את הכהנים, עוד לא הכתרתי אותם, עוד לא עשיתי אותם כהנים. אז זה לכאורה צריך להיות איפה? בסוף. נו. כתוב. ויקחו אליך שמן זית זך. זאת אומרת, זה כבר אחרי שהכינו. ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור. זאת אומרת, יביאו לך קדים מוכנים.
קדים לא באים ככה, צריך להכין אותם
חודשים מראש. ומה עם קורבנות? הם גם באים ככה? לא צריך להכין אותם? גם צריך להכין.
אתה מביא זה, אתה מביא זה, בעלי חיים מוכנים.
אתה תביא שמן, אתה תביא זה, מה? לא, השאלה היא אחרת. אנחנו מדברים כאן על בניית המשכן, נכון? אז זה תהליך. דיברנו בשבוע שעבר על מה? על כלי המשכן. ועל המשכן עצמו. דרך אגב, מזבח הקטורות עוד לא דיברנו. זה מופיע בסוף. עוד לא דיברנו עליו בכלל. ועל בגדי הכהנים גם עוד לא דיברנו. יש סדר. בוודאי שבא להגיד מה, זו השאלה, למה הוא תקוע כאן? זה בדיוק העניין.
אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
הנקודה, למה השמן הוא כאן? אז השמן הוא כאן מסיבה מאוד פשוטה. איזה שמן זה בכלל?
שמן זית, קטית למזיתים.
קטית למאור, להאיר. האור זה האור האלוקי. עכשיו, איזה שמן זית משתמשים? בטיפה הראשונה של הזית. רק בטיפה הראשונה של הזית. טיפה שנייה של הזית לא קשרה להדלקת המנורה. מה כל כך חשוב? למנחות אני יכול להביא גם זית, גם שמן יותר מהטיפה הרביעית והחמישית והעשירית. למה המנורה צריך לתת טיפה הראשונה? אבל יש כאן משהו מאוד עמוק. למה זה בא לפני הכתרת הכהן? הרי אמרנו, זה מופיע כאילו במקום שלא מתאים. אבל זה חייב להיות מתאים. התורה לא סתם שמה את זה כאן. התורה בא ואומר, תשמע, תבנה בניין. עכשיו, לבניין הזה צריך להגיע בן אדם, ולעבוד את העבודה בתוך איזה סוג של בן אדם אני מצפה שיבוא לשם?
כהן?
דבר על הכהן הגדול.
לא, כאן כן.
אז איזה סוג של כהן גדול אני צריך? רק אחד שבא משמן זית זך טהור או קטית למאור. רק כהן שהוא בא מהמקור הכי טהור שיכול להיות. זאת אומרת, המנורה מסמלת גם חינוך. המנורה מסמלת את אור התורה. המנורה מסמלת את האור האלוקי. וחשוב שהפצת האור הזאת היא חייבת להיות מהטיפה הראשונה. למה? כי אם זה לא יהיה טהור ב-100%, יהיה זיוף. ואם יהיה זיוף, זה ידרדר ויגיע, וקרה לנו בעם שלנו, לא פעם ולא פעמיים. אז לפני שאתה מביא את הבן אדם לתוך העבודה של בית המקדש, של המשכן, תבין שהוא צריך לבוא ממקור טהור. המנורה מסמלת גם חינוך. וכשאנחנו מחנכים, רוצים להעביר מסר לדורות הבאים, זה חייב לבוא רק ממחנך, מרב, ממורה דרך שהוא בנוי על הטיפה הראשונה של הזית, שהוא כולו טהור. ברגע שהוא לא 100% טהור, משהו ידפק בדרך. ואנחנו מכירים את הדברים האלה. זאת אומרת, לא לחינם מופיע כאן השמן זית זך קטית למאור. הוא בא להגיד לנו, חבר'ה, אז אנחנו בונים משכן, נכון? יפה, כל הכבוד לכם. אבל תדעו לכם, שבשבוע של דבר מטרה של המשכן, זה להאיר לעולם כולו. ואת האור הזה שאנחנו הולכים להעיר, הוא חייב להיות רק משמן זית זך קטית למאור. אם לא, לא טוב. למה? כי זה גם להעלות נר תמיד. מה זה נר תמיד? הנר של עם ישראל הוא נר תמיד. מתי אבל הוא יהיה תמיד? אם הוא תמיד יהיה מחובר למקור האור הטהור. אם זה לא יהיה מקור האור הטהור, אז גם לא יהיה לעלות נר תמיד. וכדי לעלות נר תמיד, כדי שעם ישראל יאיר לעולמים, היסודות חייבים להיות תאורים במאת האחוזים. ואנחנו כולנו יודעים מה קרה בעם ישראל, ומה קורה גם היום, שהמקורות הם לא תאורים, תאורים במאה אחוז. ויש איזה הרבה, אני מאוד נזהר בשנים האחרונות לדבר. למה? כי הפלורליזם כל כך התפשט בכל המקומות, שכבר זה פחד לדבר לפני קהל. במיוחד קהל כמו שלנו. אני אגיד משהו על תפקיד של אישה ותפקיד של גבר, עוד ירביצו ויזריקו עליי עגבניות. מה, איך אתה מעיז? מה פתאום? מה אנשים לא יכולות? מה הגברים זה? מה פה? כאילו זה משהו... אבל חבר'ה, זה דברים שכתובים בתורה. זה כמו שדיברת את זה השבוע. אנשים באים ואומרים, כל מיני, התנועה הרפורמית. מה הבעיה עם התנועה הרפורמית? מה הבעיה עם הפלורליזם שקורה אצלנו? אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם מעודכנים. אבל גם ביהדות האורתודוקסית הרגילה, יש כבר תופעה שנשים משתתפות בצורה מאוד פעילה בכל חיי הרוח של הקהילה, ואני לא מתכוון בלהגיד תהילים, או בלתת דרשה באיזה אולם. מדבר על להשתתף ממש בתהליכים שפעם רק גברים היו עושים אותם.
מה למשל?
למשל, לתת דרשה בערב שבת לפני ארון הקודש. מה? בבקשה, אבל... אבל זה בדיוק מה אנחנו מדברים. זה מה שאנחנו מדברים. אבל זה מה שאני מנסה להגיד. אתם לא מבינים לאן זה מוביל. עכשיו זה נשמע מאוד... איך אומרים? מה קרה? מה כל כך נורא אם אישה תדבר בית הכנסת? מה קרה? מה, אישה היא מטומטמת? לאישה גם יש שכל. אישה גם יכולה ללמוד תורה וגמרה. אז מה כל כך נורא אם היא תדבר בית הכנסת בתפילה? נכון. אולי זה לא נורא. אבל מה יהיה השלב הבא? מה השלב הבא נגיד? מה כל כך נורא שהיא תהיה חזן? מה קרה? מה כל כך נורא? ומה כל כך נורא אם היא תתקע בשופר בראש השנה? למה לא? מה הבעיה? תכלס, תבינו, אין בעיה. הבעיה היא שחזל קבעו לנו דרך. ואנחנו חייבים ללכת לפי הדרך הזאת. למה? כי זה בא מהטיפה הראשונה. ואם אנחנו לא נלך לפי הטיפה הראשונה, אז זה בדיוק מה שקורה לרפורמים. אתם יודעים שהרפורמים של פעם היום לא קיימים בכלל? דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. הם כולם התבוללו. למה התבוללו? כי ברגע שאתה עושה מה בראש שלך, אז זה כבר לא יהדות. יהדות, ואתה תצווה. אדוני, יש מצוות שצריך לקיים אותן. וכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו את המצוות שלו. והוא חייב לקיים אותן. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, את זה אני עושה, את זה אני לא עושה. ובדיוק כמו שאמרנו לפני חצי דקה, יש כהן, לוי, ישראל, יש גם גבר ואישה, מה לעשות? כמו שיש כהן, לוי וישראל, יש גם גבר ויש אישה. לגבר יש תפקיד שלו, לאישה יש תפקיד שלה. ועוד פעם, אם מישהו חושב לרגע שהאישה התפקיד שלה פחות חשוב, הוא כל כך טועה, שהוא פשוט בכלל לא יודע מה זה. על פי הקבלה, האישה זה הכוח המכריע. למה? זה הכוח הפנימי. אנשים לא מבינים את זה. מדברים על זה, עושים, כן, הוא מנסה, לא מנסה כלום, זה כתוב בזוהר, זה לא המצאות. סליחה, השכינה זה בלשון זכר או נקבה?
נקבה.
למה? אם הזכר יותר חשוב, למה השכינה לא תהיה שכין?
יש משמעות לאישה.
בוודאי שיש משמעות, יש משמעות לגבר, יש משמעות לאישה.
מה עם הקרובים? מה?
איך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם? זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, לא רק זה. חשוב להבין שתכלס, על פי המסורת שלנו, גם על פי הקבלה, שהגבר והאישה הם בעצם מגיעים לעולם מחוברים. הקדוש ברוך הוא, לפני שמוריד אותם, מנתק אותם. זאת אומרת, אם בן אדם מוצא את הזיווג שלו, הוא בעצם עשה את החצי השני שלו. לא ניכנס כאן לסוגיה מאוד מעניינת, אבל בתכלס זה המציאות. זאת אומרת, המציאות היא שהנשמה מחולקת לשתיים. ואם לא, זה רק חצי נשמה. אין מצב של גבר לבד או אישה לבד. יש מצב כזה, אבל זה לא שלם. זה חצי. כדי שהאדם יהיה שלם, הוא חייב להיות גבר ואישה. למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם? אני יכול לתת לכם תשובה מאוד שואלה, למה ככה? מה הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה, מה הוא לא עושה? אבל הדבר אחד ברור לנו. ולא רק זה, שלכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו, וחשוב להבין את זה. זה זכר ונקבה. עכשיו, כמו שאמרנו גם, זה לא שאישה אין לה כוחות זכריים, וגבר אין לו כוחות נקביים. תכלס, בכל אחד ואחד יש את שתי הכוחות, רק אצל הגבר, הכוח הזכרי יותר חזק מהכוח הנקבי. אצל האישה, הכוח הנקבי יותר חזק מהכוח הזכרי. דרך אגב, לפעמים יש שיבוש בדברים האלה, קורה. שזה אנחנו לא באים ואומרים שאין בדברים האלה לפעמים דברים כאלה, בוודאי שיש. אבל יש דרך. וכמו שאנחנו אמרנו, כל התופעות המוזרות האלה, שאנשים מנסים להצדיק אותם, וזה, כל הפתיחות הזאת לקהילה הלהט"בית, איך קוראים? להט"בית, נכון? להט"בית, איך זה?
כן.
להט"בית.
להט"ב.
כל הפתיחות הזאת, סליחה, כבר גם הקהילה האורתודוקסית מחבקת אותם. כאילו, מה עובר עליכם? חשוב להבין, הבסיס והיסוד, וטרנסנס, בוס, לא משנה, בתכלס, חבר'ה, אנחנו לא, אברים, אבל זה טבעי. אתם יודעים מה? התורה לא אמרה אם טבעי או לא טבעי, התורה רק אמרה דבר פשוט, אסור. בדיוק שעם כל הכבוד, אסור לי ללכת עם אשת איש, ככה אסור לגבר שאוהב גברים ללכת עם גבר. אז מה אם אתה אוהב גברים? אז מה? אסור. אבל אני אוהב, זה טבעי. זה טבעי? אני אוהב כסף, זה טבעי? כן, אז אני אלך לגנוב. מותר לי לגנוב? אבל אני אוהב כסף, זה טבעי. בסדר, אבל אסור לגנוב. חשוב להבין את הדבר, יש סדר. ברור שיש תאוות, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. נלחמים בתאוות, אז אותו אחד שיש לו נטיות למין, לאותו מין, נכון, יש לו מלחמה מאוד קשה, ואני לא מקנה בו, אבל עדיין יש לו מלחמה. וזה התפקיד שלו, להילחם ביצרים האלה. אבל לבוא ולהפוך את הקרה על פיה ולעשות מזה נורמה, שזה בסדר, זה בדיוק הרפורמים. מה הבעיה עם הרפורמים? מה כל כך נורא בזה שהם בעצם רוצים לעבוד את השם בדרך שלהם? מה כל כך נורא?
הם קט כמו הנוצרים.
זה בדיוק מה שהנוצרים עושים. גם הם עובדים את השם בדרך שלהם. מה, אין נוצרים שנולדו יהודים? ישו בעצמו נולד יהודי. נלכת רחוק.
יש לו ברמה.
בוודאי. אז אני אקרא להם יהודים? אז חבר'ה, גם רפורמים מבחינה הזאת הם לא יהודים. נקודה. זאת לא האמונה שלנו. הוא יהודי, אבל הקהילה הזאת לא נקראת קהילה יהודית. לא, אתם לא מבינים מה אני אומר. מי שנולד יהודי הוא יהודי ולא יעזור לו שום דבר. בדיוק כמו שכהן נולד כהן וגבר נולד גבר ואישה נולדה אישה. גם ברענן יש רבנית שהיא גרה ברחוב רבוצקי דרך אגב.
מה?
ממול הבית שלי, כן. כן? כן? חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא מבינים כמה שאנחנו התרחקנו ואנחנו מתקרבים לבעיה הזאת. אני לא מזמן נודע לי שבחורה שהייתה בקהילה שלנו, חזרה לארצות הברית, היא הולכת לשם ארצות הברית, היא לא מזמן, היא פרסמה בפייסבוק את הסמכה שלה לרבנות שהיא קיבלה, אורתודוקסית, כן? ועכשיו התברר לי גם שיש תופעה חדשה, היא כבר, יש לה כבר קהילה שלה אורתודוקסית, נקראת רבה. אז אני לא יודע, אני ידעתי עד היום שזה נקרא רפורמי. לא ידעתי שזה נקרא אורתודוקסי. אז תעשו אתם את החשבון. אני לא אגיד לכם מה לעשות, מה לא לעשות. אני רק אומר לכם את העובדה פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, ואתה תצווה, ולא מוזכר שמו של משה רבינו. הוא אומר, זה אתה, הוא מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו. והוא מסביר לנו, חבר'ה, את האור של התורה רק משמן זית זך טהור, רק מהכיפה הראשונה. אם תזייפו בזה, רב אמר יהיה גורלכם. וזה קרה בהיסטוריה, לאורך ההיסטוריה, לא פעם ולא פעמיים. התנועה הרפורמית הביאה רק רע לעם ישראל. ההתבוללות, למה עם ישראל נמשל לזית? ולמה הוא נמשל לשמן? ולמה השמן של המנורה? למה המנורה מהירה בשמן דווקא? כי מה קורה לשמן? אפשר לערבב אותו? תערבבי, חוזר, עולה למעלה. עם ישראל הוא למעלה, הוא לא כמו כל הגויים. ולא רק זה, אם הוא מנסה להתערבב, הוא לא יכול להתערבב. זה עם ישראל. עכשיו, איך מוציאים את השמן מהזית? אומרים לו, פוצ'י, תוציא שמן?
זריחה.
עושים לו, הקווץ'! אז לפעמים הקווץ' כואב. זה כואב, אבל מזה יוצא עם ישראל. אז אין לנו מה לפקוט. אנחנו עם סגולה, אנחנו עם גדול, עם חזק, עם שעבד עבר הרבה, אבל כל מה שאנחנו עברנו, אנחנו רק התחשלנו והתגברנו ונהיינו יותר ויותר גדולים. וזה מה שבאה ואומרת לנו התורה. ויקחו אליך שמן זית, זך קטית למאור לעלות נר תמיד. עכשיו שעשינו את זה, אפשר לצעוד עוד צעד. ואז אומר לו, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. עוד נקודה מאוד חשובה. מתוך בני ישראל. לא מישהו שלא מחובר. שמישהו צריך להיות שליח ציבור של עם, הוא צריך לבוא מאיפה? מהעם. מתוך בני ישראל. ואתה אקרב אליך. כשאנחנו מדברים על השבוע דיבר על זה כל כך הרבה, אבל זה דבר שפשוט חייבים להכניס אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. משה מושך את אחיו אהרון להיות כהן גדול. זה בעצם צריך להיות התפקיד שלו. אבל בגלל שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא שבע ימים, שלח ביד תשלח וכו' וכו' וכו', לא ניכנס כאן לכל הסוגיה שוב, העונש שלו היה, אתה כהן גדול לא תהיה. אתה תהיה נביא, אתה תהיה מלך, אבל כהן גדול אתה לא תהיה. זה אתה מעביר לאח שלך. ולכן, באותה פרשה גם, לא מוזכר שמו. חיברו את שתי הדברים כבר ביחד. עכשיו, תכלס, כשאהרון מבין שמשה רבנו נבחר להיות המושיע של עם ישראל, אחרי שבמשך שנים הוא גדל בארמון פרו, אחר כך ראה לו בסוטול, מה שנקרא, כבשים ועיזים, התחתן, נביא ילדים, ובינתיים אהרון נמצא בתוך הגלות עם עם ישראל סובלים סבל היום ונורא, הוא גם האח הבכור, והוא המנהיג של הדור. ופתאום מנחיתים לו את אח שלו, מבחוץ, איך אומרים, הקושי עשה את שלו, הקושי עשה את שלו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ומשה כאילו צודק בטענות שלו. אבל מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחיך, תראה, אחיך בא אליך ורעך ושמח בליבו. לא שמחה, אתם יודעים, יש כאלה, איך כאלה שמחים. אה, כן, הייתי יכול להתפרק לו את העצמות, זה מה לקח לי את התפקיד. מה יש כאלה, מחייכים בפרצוף, ככה, ובפנים רק מתים, מי יודע מה לעשות. לא, אהרון לא, ושמח בליבו. לא רק שלא כואב לו שלקחת לכאורה את התפקיד שלו, אלא הוא שמח בשבילך. אז עכשיו בוא נראה איך משה לכאורה מקבל עונש לתת את הכהונה הגדולה לאח שלו. איך הוא עושה את זה? גם הוא עושה את זה באהבה, עד כדי כך באהבה שישנו פרק תהילים ידוע שכולם מכירים אותו וכולם שרים אותו, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מי הם האחים שמדובר עליהם? האמת שנים חשבתי שמדובר על עם ישראל עד שהגעתי לפרק תהילים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, זה עדיין מדובר על עם ישראל. הנה מה טוב ומה נשאר את האחים יחד, זה אנחנו. אבל השאיפה היא להיות כמו האחים האלה, משה ואהרון. ואכן, על האחים שמדובר כאן ספציפית, במובן הגשמי, מדובר על משה ואהרון. וגם כאן משה לא מוזכר, אלא כשמן הטוב יורד על הזקן, זקן אהרון. לא כתוב סגן משה, כתוב אבל פעמיים זקן. ומכאן מגיעים למסקנה, הרב שפדרון מביא את זה, את הלימוד הזה, מבינו מסקנה, המדרש אומר, שהזקן הראשון הוא של מי? של משה. מה קשור הזקן של משה לזקן של אהרון? כי הרי משה רבינו מושך בשמן המשחה את אחיו, והטיפות של השמן יורדות על הזקן. כשהטיפות של השמן יורדות על הזקן של אהרון, מי מרגיש שזה יורד על הזקן שלו? משה. משה מרגיש שהטיפות יורדות על הזקן שלו. אבל הן לא יורדות על הזקן שלו. הן יורדות על הזקן של אהרון, לא על שלו. תאומים, תאומים לפעמים מרגישים משהו אצל התאום או התאומה, אפילו שנמצאים בצד השני של העולם. זה לא מקרה אחד, זה הרבה מקרים, חקרו את זה, כן? אז מה אומרת לנו התורה? מה אומר לנו דוד המלך עליו השלום נעים זמירות ישראל? אומר, אתם יודעים מה זה האהבה של משה ואהרון? זו אהבה כל כך גדולה עד שירגישו אחד את השני. איך אומרים, כל ישראל ערבים? זה בזה. זה משה ואהרון. ולכן, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. איזה אחים? אנחנו. כמו מי? כמו משה ואהרון. ככה מדליקים נר תמיד. אהבת חינם כזאת באה רק משמן זית זך קטית למאור. אחרת זה לא בא. מה זה עם ישראל? אנחנו מתקרבים לפור. דיברנו בשבת הזה אפילו, גם הזכרנו את זה. מה הרגיז את המן הכי הרבה?
האחדות בעם ישראל.
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, ודתי המלך אינם עושים. מה שיגע אותו? בדרך כלל, שעם כובש עם אחר, לוקח תקופה של התאקלמות, והם נהיים כמוהם. עם ישראל מפוזר ומפורד בכל העולם. אבל לדתי המלך אינם עושים. הם שומרים על הדת והאמונה שלהם. זה שיגע את המן. אבל מה זה הדבר הזה? וזה מה שאכל לו את הלב. הרב שפדרון מספר על סר מונטיפיורי שהגיע לסוריה בזמנו להציל מישהו מתליה, מהגרדום או משהו כזה. והמלך, אז היה שם איזה מלך, נדמה לי, בסוריה, הוא לא הבין אותו. תגיד לי, מה? מה אכפת לך מהסורי הזה שאני מוציא להורג? ומה אתה חושב, שאני, אם יוציאו מישהו בהורג בצד שני רם, אני אעבור לשם? הוא לא הבין. הוא לא הבין את הקטע הזה של ישנו עם אחד מפוזר ועוד הידע, שהם מחוברים. הוא לא הבין את זה. הרב שפדרון מספר על עצמו, סיפור אמיתי, שהוא ברח במלחמת העולם השנייה, ברכבות, ברח. הוא הגיע לבוכרה, לפנות ערב. אין רכבת שיוצאת משם. והלילה הולך להגיע, ובלילה יש עוצר, זה מלחמה. ומי שימצא בעוצר בחוץ, ישר לכלא, ומהכלא מי יודע אם יוצא בכלל. הוא לא יודע מה לעשות. תחנת רכבת, אין שום רכבת שיוצאת, בוכרה. ועוד מעט, חושך. ואז הוא רואה בצד השני של התחנה איזה זקן אחד שמצחצח נעליים. מכירים את אלה שמצחצחים? בירושלים זה היה הרבה. היום כבר לא רואים את זה כמעט. כן, בתל אביב, גם היה שם באלנבי, בזה היום עומד היום מצחצח נעליים. כן, כן, היום כמעט לא רואים את זה. איפה?
יש מלונות.
יש מכונה, זה כבר לא בן אדם. פעם זה היה בן אדם. בקיצור, הוא רואה את הזקן הזה שם, שמצחצח נעליים, ועל איזה הרגשה, אולי הוא יהודי. אז מה הוא יעשה? מה הוא יבוא אליו, תגיד לה, אתה יהודי? אז הוא אמר, אני אעבור לידו, אני אגיד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו, אם זה יהודי, אז הוא ידע שאני יהודי, הוא יענה לי. הוא עובר לידו, אומר ככה בשקט, ככה, לא לצוף שלו, שמע ישראל, השם אלוקים שם, הוא אומר, ברוך שמקוד מחותו לעולם ועד. 11 ימים, נדמה לי, אני זוכר נכון, הוא שעה בביתו של אותו בוחרי, הוא אומר, יום אחד עומד שם בחלום, אומר, תראה ריבונו של עולם, אני לא מבין את השפה שלו, הוא לא מבין את השפה שלי. אני לא מדבר בוחרי, הוא לא מדבר לא פולנית ולא יידיש. ולמרות זאת, אנחנו מסתדרים אחד עם השני. אנחנו אותו עם. והוא אומר, עכשיו הבנתי מה שאכל לאמן את הראש. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכוח כל העם.
עם אחד.
עם אחד. לא עושה כלום. הם עם אחד. בוחרי ופולני. אבל זה לא בוחרי ופולני. זה שני יהודים. ולא משנה מאיפה הם ומה הם, יש להם חיבור. זו האחדות של עם ישראל. זו השאיפה שלנו. לזה אנחנו צריכים להגיע. איך הוא זכה
שהחזרו הצאצאים שלו?
איך הוא זכה? יש מצווה בפורי. חי אבין יש לי בסומי, עד דלא ידע ונרור אמן לברוך מרדכי. מה בדיוק רוצים שאנחנו נעשה? מה לא רוצים שנעשה?
שנשתקר.
למה נשתקר? שלא נדע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי.
מה אתה
עוד בזה? מה הרעיון כאן? שמע, כאילו מה, חזל השתחרפנו? מה זה, להטיף לשחרות? שישתו וישתו וישתו עד שישתקרו ו...
העיתונים מלאים בבקבוקים.
מה זה? זה נשמע כמו מנהגים של הגוי. מה זה?
שישמח
וישמח. ומה הרעיון לא לדעת בין ברוך אמן לברוך מרדכי, ארור אמן, ברוך מרדכי, מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. אומר הקדוש ברוך הוא, יש מה שנקרא, הוא ראה את הבריאה, אמר, והנה טוב מאוד. אומרים לך, אומרים אומרת הגמרא, טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. מאוד זה יצר הרע? טוב מאוד זה יצר הרע? איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל היצר הרע גורם לאנשים לעשות טוב. כשאתה נמצא בתוך הרע, הרע בולט. אז אתה מבין שזה רע, וככל שזה יותר רע, אתה מבין כמה שזה גרוע ואתה עושה טוב. אומרים חז"ל, גדולה עשרת המלך אחשוורוש, עשרת הטבעת לאמן, יותר מכל הנבואות של נביאי החורבן.
לא כל פעם, אני לא
שומע. עשרת הטבעת,
של
אחשוורוש נתן לאמן, יותר גדולה מכל הנבואות של הנביאים. התנבא ישעיהו וירמיהו, אמרו יבוא חורבן, תחזרו בתשובה. חזרו בתשובה?
איך אתה
מסתדר? מה קרה ברגע שהוא הסיר את הטבעת? עם ישראל עשה תשובה? אז רואים, גדולה עשרת הטבעת, יותר מנבין. זה הדבר, אז ברגע, אז אמן הוא טוב או רע?
טוב מאוד.
זה הדלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי.
חידוש אליהם.
לדעת ולהבין שזה ממש לא משנה. כי בסך הכל מי שעומד מאחורי כל הדברים זה הקדוש ברוך הוא. אמן נקרא, אמן צורר היהודים. מה זה צורר היהודים?
צר זה אויב.
צר ואויב, אמן הרשע הזה. אז צר זה אויב, אז הוא צורר היהודים, הוא שונא היהודים. כן? אבל צורר...
זה גם לשמור.
לא לשמור, לצרור.
לצרור זה
לשמור.
לצרור. זה להבילה.
צרור.
הוא
אוסף אותם. מה עשה אמן? צורר היהודים. אז זה טוב או רע? אז זה טוב או רע? אז הנה, כבר שתינו. לא צריך לשתות יותר. חייב איני שלי בסומי עד אלו ידע בן ברוך אמן לארור מרדכי.
מה זה לסומי? לשתות?
כן. בפשטות לשתות. בתכלס להבין שבעצם כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, זה לא משנה שום דבר. מה שנראה על פני השטח, זה לא מה שיש בפנים. כי מאחורי הכל עומד בורא עולם. אז העניין באמת לשתות קצת, כי למה כששותים, נכנס יין, יצא סוד.
סוד.
מה זה סוד?
סוד זה קבלה. חבר'ה, זה לא דברים פשוטים. זה לא דברים פשוטים. סוד זה קבלה. אלא מה רוצים להגיד לנו? ברגע שבאדם יש לו ראש טוב, שותה יין, יין ישמח לבב אנוש. אומרים שגדולי ישראל שהיו שותים יין, היה יוצא כל הסודות מבפנים. היו מתחילים לדבר דברי קבלה וסוד עמוקים. זה הרעיון. לא מדברים לשתות עד שאתה מתגלגל מתחת השולחן. זה לא הרעיון. בכלל לא הרעיון. לצערנו הרב, יש כאלה שפרשים את זה גם ככה. אבל אנחנו יודעים שמאחורי הדברים ישנה האמת של התורה. והאמת של התורה היא אומרת שבכל דבר ודבר יש לימוד. והלימוד שלנו בפורים זה לדעת ולהבין. אחד הדברים הגדולים, אמרנו, דיברנו על זה גם, מי שקרא את המגילה למפרע לא יצא את זה חובתו. מה זה לקרוא את המגילה למפרע? זה לקרוא פרק ד' לפני פרק א'. כן, אבל נשאלת השאלה, זה הוראה קצת מוזרה. למה מוזרה? למה מישהו יעלה על דעתו לקרוא פרק ד' אחר כך פרק א'? אז שמעתי היום גם מישהו שאמר שזה לא הרעיון. הרעיון הוא כזה שבא בן אדם, איחר לתפילה, ואיחר לקריאת המגילה, ואז הוא שומע פרק ד' ה' ו', אומר, טוב, בסדר, אחר כך אני אשלים את הפרקים, את הפרקים הראשונים. אומר, לא, לא, לא יצא ידי חובה. צריך לקרוא את כל המגילה מתחילתה ועד סופה. אבל מה הרעיון מאחורי זה? מכלל שאם אני לא אקרא את המגילה מתחילתה ועד סופה, אני לא אבין את הנס הגדול שהיה כאן. המגילה, היא לא קרה בחצי שעה שקוראים אותה.
שנים.
זה היה שנים. 13 שנה פלוס מינוס. מהרגע הראשון של המגילה עד סוף המגילה. עכשיו, זה תהליך מתמשך. שתחשבו על זה, בדיוק. אם מי שיחשוב על זה רגע בהיגיון, לא כל כך מסתדר הדברים. מה הכוונה? אם אני, בן אדם אחרי 13 שנה, היה חושב שיש קשר למשתה שקרה לפני 13 שנה אצל אחשוורוש? מישהו היה חושב בכלל? מה פתאום? מישהו היה חושב שיש קשר שאחר הדברים האלה גידל אחשוורוש את המן? מה זה קשור? זה קרה לפני 7 שנים. מה זה קשור לעכשיו? אבל זה בדיוק העניין. המגילה נקראת מגילת אסתר. שאסתר, אסתר אסתיר פניי. לא רואים את האמת. צריך למצוא אותה. איך מוצאים אותה? אם קוראים מתחילה ועד סוף אומרים, רגע, עכשיו אני מבין. איך אסתר הגיע למלכות? איך מרדכי הגיע לשער המלך? איך המן הגיע לשם?
ניסים גלויים.
ואיך הקודש ברוך הוא הכין תרופה למכה? ולמה הכל התחיל מהמשתה? מה קרה במשתה? עמדו עם ישראל ונהנו במשתה של הרשע הזה, אבל המשתה היה קשר למאדרים. אז מה היה קשר למאדרים? מה עשו במשתה הזה? הוא לבש בגדים של כהן גדול, פרשת שבוע שלנו. והשתייה כדת אין אונס, יין קשר למאדרים. אבל מה? הבן אדם הזה מבקש שיביאו את אשתו ערומה. אז איזה מין מסיבה זאת הייתה? אז איך יכול לשבת יהודי במקום כזה? זה יכול להיות דבר כזה?
יש בטלה, משתי חצי שנה זה בטלה.
נהנו, לא כתוב שהם אכלו טרף, נהנו מסעודתו של אותו רשע.
אולי לא היה שם טרף.
לא היה טרף, מי אמר? זה מה שאני אומר, היה קשר למאדרים. אבל זה בדיוק הבעיה. נהנו מסעודתו של אותו רשע. אני סיפרתי לכם פעם, הייתי פעם איזושהי בר מצווה, חילונית, ואז פתאום טופים, מחולות, בלגנים, הכל קשר, מה? באולם קשר למאדרים. טופים, בלגנים, ואז פתאום הגיע הבר מצווה שבחורות חצי ערומות נושאות אותו על הפריון. בר מצווה. אז מה, נשארים במקום כזה או הולכים? נהנו? לא, תלוי. אם נהנים, נשארים. אם לא הולכים. אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא חשוב לדעת ולהבין. נהנו מסעודתו של אותו רשע. איך יהודי יכול ליהנות שהבן אדם לובש את בגדי כהן גדול ומשתמש בכלי המקדש? אותם כלים שאנחנו מדברים עליהם בפרשה שלנו. איך יהודי יכול ליהנות? איך יהודי יכול ליהנות ממשתה שיש בו חוסר צניעות? איך יהודי יכול ליהנות מדבר כזה? יכול להיות תלמיד חכם שיושב ולומד מהבוקר עד הערב
ובלילה סוגר את הגמרא והולך למועדוני לילה ולבתי זונות? יש דבר כזה?
לא.
זה הולך ביחד?
לא.
זה בדיוק מה שהיה הבעיה של פורים. ומעבר לזה, אם אנחנו רוצים לדעת ולהבין בזה, אנחנו נסיים. תכלס, מלחמת המפרץ היא בדיוק הדוגמה של מגילת אסתר. מה הכוונה? ברית המועצות. כמה? הייתה קיימת 70 שנה? ברית המועצות, כמה הייתה קיימת? עד שהתמוטטה? מישהו צפה את ההתמוטטות? אף אחד. מה פתאום היא קמה? דגל השוויון. לא משנה שזה היה הכל מעוות לחלוטין. הרגו את הצאר, לקחו את השלטון, והיו יותר גרועים מהצאר. ואז התחילה מלחמה בין המעצמות. המלחמה הקרה קראו לה, אם אתם זוכרים. במלחמה הקרה הזאת פיתחו כלי נשק מתוחכמים. אחד מהדברים שפיתחו זה טיל, שפשוט מתביית על המטרה. לא רק מתביית, את מסמלת לו להיכנס לחלון הזה, הוא נוסע, מסתובב, ימין, השמאלה, נכנס בדיוק לחלון. פצצות חכמות קוראים לזה. טילים מונחים. את כל זה פיתחו במלחמה הקרה. מתי השתמשו בזה? אתם יודעים מתי השתמשו בזה?
בשלג.
כשהצורר המודרני, סדאם חוסיין, רצה להשמיד את עם ישראל. בדיוק כמו המן הרשע. רצה להשמיד את עם ישראל. פתאום נכנס לו שיגעון, הוא רוצה את הנפט של קוויט. האמריקאים אמרו, וואו וואו, זה בכיס שלנו. אנחנו לא יכולים לתת דבר כזה. אז לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. עוד פעם הגענו למי שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. זה בדיוק אותו עניין. ואז הם יצאו ואמרו לישראל, תשבו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. 39 טילים נפלו. מה קרה? כלום. טיל אחד נפל בסעודיה, עשרות הרוגים. עכשיו, אתם עוד לא מבינים מה הולך כאן. ברית המועצות התפרקה שנה לפני, שנתיים לפני, או משהו כזה. ברית המועצות התפרקה. ממש לפני מלחמת המפרץ. למה? יש איזה קשר בין זה לזה? מי הייתה החברה הכי טובה בזמנו של עיראק? ברית המועצות. ברית המועצות. כן, ברית המועצות. זאת אומרת, נכון? עכשיו, אם ברית המועצות הייתה, הנה הייתה ברית המועצות, אז ארצות הברית יכלה לתקוף את עיראק?
לא.
מה עשה הקדוש ברוך הוא?
מה
עשה הקדוש ברוך הוא? פירק את ברית המועצות. ועכשיו אין לארצות הברית שום בעיה להילחם ולהיכנס לתוך עיראק. עכשיו, מי שקורא את הסיפורים האלה, בלי קשר אחד לשני, זה ספר, סיפור היסטורי. היה ברית המועצות, התפרקה, היה מלחמה קרה, אין קשר. אבל מי שקורא את זה מההתחלה ועד הסוף, מה הוא מבין? שבדיוק כמו מגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא התחין תרופה למכה. איך הכין אותה? בא, עשה מהפכה ברוסיה. השתלטו הקומוניסטים על הממשלה והקימו את המשטר הקומוניסטי. כתוצאה מכך התחילה מלחמה קרה בין ברית המועצות לארצות הברית. במלחמה הזאת פותחו כלי נשק שאיתם השתמשו מתי? במלחמת המפרץ, כדי להגן על מי? על עם ישראל. מה קורה שנה לפני מלחמת המפרץ? אותה ברית המועצות שבגללה ארצות הברית פיתחה את הנשק, מתפרקת, כדי שארצות הברית תוכל להיכנס לעיראק ולהציל את עם ישראל. נו, אז זה לא מגילת אסתר? קדוש ברוך הוא מראה לנו את הדברים, רק מה? עיניים להם ולא יראו.
לא היינו צריכים
מסכות, לא היינו צריכים סלוטט. שום דבר. השם ילחם לכם ואתם תחרישו.
זה הנס של פורים. מתי יצאו המקלטים?
בפורים.
בפורים. נו, כמה סימנים אתם עוד צריכים? כמה עוד סימנים צריך? וזה הלימוד הגדול. הכוח שלנו זה באחדות. שכל אחד מאחד מאיתנו, ואתה, 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 יעשה את התפקיד שלו האישי לטובת הכלל. לילה טוב.